יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשן וישב, בפרשתנו מסופר על תמר ויהודה. דרשו רבותינו במסכת ברכות מ"ג שלומדים מתמר שלא אמרה אילו הסימנים הם של יהודה, אלא היא אמרה לאיש אשר אלה לו, אם יהודה יודע, יודע, ואם הוא לא יודע, היא הייתה מוכנה להישרף ולא להרבין את פניו. מכאן אנחנו למדים שנוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. תמר ויתרה על חייה, על כבודה, על כל העתיד של הדורות שלה, שעל פי רוח הקודש היא ידעה שממנה יצא מלכות, סנהדר, מלך המשיח, את כל זה היא הפקירה, הייתה מוכנה ללכת לשריפה, ובלבד שלא תלבין את פניו של יהודה. ואפילו שהשם שלה יישאר לדיראון עולם, בכל זאת היא לא תלבין את פניו. רואים מכאן את חומרת האבון להלבין את פניו של השני. אותו דבר אנחנו רואים אצל רחל אמנו, שוויתרה על כל העתיד שלה, לבנות בית נאמן עם יעקב אבינו, הכל רק לא לבייש את אחותה. אותו דבר אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק, כשהתוודה לאחיו, אמר הוציאו כל איש מעליי. מובא במדרש שיוסף הצדיק נכנס אז לסכנה נוראה, שהרי הוא נשאר לבד עם האחים הגיבורים האלה, שהיו יכולים להרוג אותו מרוב בושה. הוא לבד. וכל זה הוא עשה כדי לא להלבין את האחים לפני האחרים. יוסף אמר לעצמו, מוטב שיהרג ואני לא אבייש את החיים. רואים מכאן מסירות נפש למען כבוד הבריות, למסור את עצמו להריגה ובלבד לא לבייש את אחיו. הגמרא במסכת סנהדרין י' מספרת מעשה ברב יהודה הנשיא, שהיה יושב ודורש, ובאמצע הדרשה שהוא נתן את השיעור, הרגיש ריח של שום. הריח הפריע לו. אז הוא ביקש ואמר, מי שאכל שום, שיצא מהשיעור. עמד רבי חייא ויצא. עמדו כולם ויצאו. למחרת, פגש רבי שמעון את רבי חייא ואמר לו, אתה הוא שציירת את אבא שלי אתמול בשיעור? שיריח ממך ריח שום? אמר לו רב חייא, חס ושלום, אני לא אכלתי שום, ולא היו שום ריח שום ממני. יצאתי ראשון כדי שכולם יצאו אחריי, ועל ידי זה אמנע ביזיון מאותו אחד שכן אכל. הגמרא בבבא מציעא נ"ח אומרת, שכל היורדים לגיהינום, בסוף הם עולים בחזרה אחרי שקיבלו את העונש. חוץ מהמלבים פני חברו ברבים, שהוא עולה, לא עולה, נשאר בגיהנום. כותב על זה השלה הקדוש בשער האותיות, במילים האלה, פלא גדול על עיוורון ושיגעון העולם החוטים בזה, שמבזים את האחרים. ומאבדים את עצמם לדיראון עולם. לא עולים מהגיהנום, נשארים שם. וכך נאמר במסכת אבות פרק ג', רב לזר המדוי אומר, מה הוא אומר? המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות, ומלבין פני חברו ברבים, אף שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. פחד פחדים. וכך כותב החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, בספרו חובת השמירה, פרק י' ד'. הוא מצוי מאוד הדבר בחבורת אנשים, שאחד אומר על חברו דבר הגורם להלבנת פנים. כשאנשים יושבים בחבורות, זה מצוי שאחד אומר על מישהו שזה גורם לו להלבנת פנים. ובדיבור קל הזה שהוא אמר את זה, מאבד עולמו. לכן צריך האדם להשתדל לשמור את מוצא שפתיו. כשבא לו להוציא איזה דבר מהפה בנוגע לחברו, ישים רסן לשפתיו ולא ידבר. וכך כתוב במדרש אליהו, יזהר מאוד שלא להלבין פני חברו, שזה מורה, כשאדם מלבין פני חברו, זה מראה על רוע מזגו, שאינו חושש ומרגיש בשפיכת דם חברו. כי כשאדם מתבייש, אדם עולה לו לפנים, חוזר ויורד בכל גופו, נהיה לבן, אדום ולבן. ובכל עת שהוא פוגש את האנשים שהיו נוכחים בזמן שהלבינו אותו, בישו אותו, הוא חוזר ומתבייש עוד פעם, ושוב נשפך דמו בקרבו. והרי הוא, כך אומר, כאילו הורג אותו כמה פעמים. לכן מזינים עיקרים מפרשת השבוע מהסיפור של תמר, שהיא הייתה מוכנה להישרף ולא לבייש את יהודה. ללמוד מזה מה שהגמרא אומרת, נוח לו, מלשון נוח, יותר נוח לך להפיל את עצמך לכבשון האש מלהלבין פני חברו ברבים, שהעונש על זה הוא הרבה יותר גרוע מכבשון האש. מסופר על אחד מהגדולים שנסע פעם עם עגלון ועגלה ועגלון לחתונת בנו. והעגלון התנהל בעצלתיים, לאט לאט. הרב היה לחוץ, כנראה צעק עליו, אמר לו משהו. בסיום החופה חיפש הרב את העגלון, מתברר שכבר עזב את המקום. מיד שכר הרב עגלה אחרת, ורץ להשיג את העגלון. כשפגש אותו, ביקש ממנו סליחה. העגלון אומר לרב, אני לא סולח לך, פגעת בי, אני לא סולח. הרב התחנן לפניו, והסביר לו עד כדי כך, כואב לו הדבר שהוא עזב עכשיו את החתונה של בנו, אמצע חתונה, רץ אחריו לבקש סליחה. העגלון שומע את זה ואומר, טוב הרב, אני מוכן לסלוח לך בתנאי אחד. בתנאי שאתה מבטיח לי שאתה נותן לי חצי מהעולם הבא שלך. הרב מיד הסכים ואמר לו, אני מבטיח לך, מוכן לכתוב לך, שאתה מקבל חצי מהעולם הבא שלי. כאשר נשאל הרב על ידי אחד התלמידים שלו, איך הרב מוכן לתת מחצית מהעולם הבא שלו לעגלון? השיב הרב, הרי אם העגלון לא היה מוכה לי, לא היה לי בכלל עולם הבא. עכשיו שהוא מכה לי, נשאר לי לכל הפחות חצי מהעולם הבא. מאזינים יקרים, לפעמים מתכוונים לשם שמיים, כאילו לשם שמיים, ובצדקות כאילו לשם שמיים פוגעים בשני. בואו נראה דבר בפרשתנו. על הפסוק בפרשתנו, ויוסף הורד מצרימה, כותב רש"י, מדוע נסמכה פרשת אשת פוטיפר לפרשת יהודה ותמר? לומר לך, מה זו לשם שמיים? הרי תמר התכוונה לשם שמיים, אף זו אשת פוטיפר התכוונה לשם שמיים, כי היא ראתה במזל שלה שהיא עתידה להעמיד בנים מיוסף, לבסוף זה היה מבט, אבל ככה היא ראתה, התכוונה לשם שמיים. שואל המגיד הירושלמי רב שולם שבדרון, זכר צדיק לברכה, לכאורה אפשר לשאול, כי בין ששתיהם תמר ואשת פוטיפרה התכוונו לשם שמיים, מדוע נחשבה תמר לצדקת גמורה, בעוד שאשת פוטיפר נזכרת לדיראון עולם? אלא מכאן אנחנו למדים שהעיקר הוא המעשים והמידות. תמר על ידי כוונתה לשם שמיים נטלתה למדרגה גבוהה כזאת שמוכנה להישרף ולא להלבין פנים. ובזכות זה היא זכתה שיצאו ממנה מלאכים, מלכי בית דוד, משיח צדקנו. אבל אשת פוטיפר, בגין אותו כוונת לשם שמיים, לא יססה לפגוע ביוסף הצדיק, למרר את חייו, להכניס אותו לבית סוהר. כזה לשם שמיים זה השחתה גמורה, נשארה לדיראון עולם. אז מזה צריכים ללמוד שלפעמים היצר הרע מתכסה באצטלה של לשם שמיים, כדי לפגוע בשני ולבזות אותו. צריך לדעת שבשמיים אין מתחשבים במטרתו כאילו לשם שמיים. להפך, בשמיים הוא נחשב לבזוי, מושחת, עוד יותר גרוע, אין לו חלק לעולם הבא. הגאון רב אושר ליכטשטיין, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת קמניץ בירושלים, סיפר שבירושלים היה דרשן שכל שבת אחרי הצהריים נתן דרשה, והיה מאריך בדרשה שלו עד אחרי שקיעת החמה. אז כמובן שכל אלה שבאו לשמוע את הדרשה התפללו קודם מנחה. שבת אחד הזדמן למקום אחד מצדיקי ירושלים, הרב קרויזר. הוא היה בין השומעים שהזינו לדרשה. אבל הרב קרויזר הזה, הגאון, זכר צדיק לברכה, לא התפלל קודם מנחה. כשהוא ראה שהדרשה מתארכת והשקיעה קרובה, שקל בדעתו מה לעשות. אם יעזוב את מקומו באמצע הדרשה, יהיה זה פגיעה בכבודו של המגיד, כי אדם מכובד קם, זאת אומרת, לא מעניין אותו הדרשה. ולכן החליט לצאת לאט לאט בדלת האחורית. אבל יצא בסוף. הצדיק הזה, דעתו לא הייתה שלימה אם הוא נהג כראוי. והיות והיה מקורב לחזון איש, אז הוא נסע ביום ראשון לשאול את החזון איש, זכר צדיק לברכה, איך היה צריך לנהוג. הגאון, ראש ישיבת קמניץ, מספר רבו של ליכטשטיין שהוא נסע איתו, הוא התלווה לאותו צדיק לחזון איש, הוא רצה לשמוע דת תורה. סיפרו את זה לחזון איש, את כל הסיפור, ואמרו לחזון איש מה היה עליהם לעשות. ענה חזון איש זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, אמר, איננו מבין את השאלה. הרי לצל באמצע הדרשה זו הלבנת פנים. הלבנת פנים לתלמיד חכם, ובכלל הלבנת פנים. ובוודאי שתפילת מנחה אינה דוחה את זה, ואינה מתירה את זה, כדי לבזות את השני. מה לומדים מכאן? אפילו המטרה היא לשם שמיים להתפלל מנחה. אבל אם זה יפגע בשני, תוותר על התפילה, והעיקר לא לפגוע בשני. תלמידי הבעל שם טוב אמרו תמיד, שאם אתה רוצה לדעת, לבחון את עצמך, אם המעשים שלך הם לשם שמיים, תראה איך אתה מתנהג בתוך ביתך פנימה. האם אתה בבית מתאפק מלפגוע? האם אתה מתאפק מלחוס ולרטון על בני ביתך? בוא נגיד אפילו שאתה עייף, היום היה לך יום לא כל כך קר, עברת כל מיני, אבל אם אתה מתאפק ולא פוגע, זה סימן שאתה עושה מעשיך לשם שמיים. אבל אם האדם בזמן שהוא בבית שלו מתעלל על בני ביתו בכעס, בפגיעות, אפילו שיש לו תירוץ, הוא עייף, מישהו פגע בו, או שאם החבר שלך פגע בך ואתה רוצה לפגוע בו בחזרה, תבין, חיים כאלה זה לא לשם שמיים. היה פעם שבת פרשת זכור. ניגש לקריאת התורה נער צעיר אחרי הבא מצווה, עוד לא היה לו זקן. קרא בתורה. כשהגיע לפרשת זכור, אחד שמע שכביכול הוא יראה שמיים, סילק את הילד הזה מהבימה בביזיונות. אמר, צריך זקן, מה זה פה? ניגש אליו אחריו, המגיד הירושלמי, רב שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, קרא לו ואמר לו בארבע עיניים, אתה חושב שאתה צדיק, אתה מחמיא ומדדק במצוות? אתה חושב שנתפסת לחומרות כדי שכולם יראו שאתה ירא שמיים? תדע לך, מה שעשית עכשיו זה השחתה. פגעת בנער הזה, ביזית אותו, על זה נאמר כל הדברים החמורים שאמרנו קודם. ובזה ביאר את הפסוק בתהילים קי"ט, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. הפסוק משמח את אותם תמימי דרך שהולכים בתורת השם. הוא מוסיף הפסוק ואומר, אשרי נוצרי עדרתיו, בכל לב ידרשו. עוד דרגה יותר גבוהה, בכל לב ידרשו. הוא מוסיף הפסוק ואומר, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. שאל רב שלום שבדרון, לחיורה, יש לתמוע. מהי הגדלות שלא פעלו עוולה ובדרכיו הלכו? הרי הוא מדבר כאן על מישהו שאשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אשרי נוצרי דויסו בחולה ודרישו. דרגה קבועה כזאת. אז מה אתה אומר? שלא פעלו עוולה? אומר רב שלום דוד המלך מלמד אותנו. שלא די לו לאדם שהולך בתורת השם ודורש את השם בכל לבבו. הוא צריך שבעבודת השם יהיה שלא יעשה עוולה על חשבון זה. שילך בדרכי השם, או הולך בדרכיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז כל התורה היא אחרת. האדמו"ר מלילוב זכותו יגן עלינו. היה פעם, רבי שמעון חי, זכיתי להיות כמו בן אצלו, הלך פעם להתפלל בכותל המערבי, כשעמד שם בתפילה היה יהודי אחד, שניגש לרבי, רצה לתת לו ספר. לא יודע אם זה ספר שלו או ספר אחר, אבל הכוונה של אותו יהודי היה שהרבי ייתן לו נדבה הגונה. המשמשים הבינו את זה, לא נתנו לגשת לרבי כדי לא להפריע לו באמצע עבודת הקודש. כשסיים הרבי את התפילה ויצא מהכותל, הבחין לפתע ביהודי הזה שמחזיק את הספרים בידו, כשראה אותו כנראה שנכנס. הרבי הבין שלא נתנו לו לגשת. הרבי הזדעזע, ובסערת נפש זעק מקירות ליבו, איך אפשר לגרום עגמת נפש ליהודי? מיד ביקש שהיהודי ייגש אליו, כדי לפצות אותו נתן לו נדבה גדולה, סכום גדול. ואז הרבי חזר לכותל, התחיל את כל ההכנות לפני שניגש לכותל עם נטלת ידיים וכולו וכולו, והתחיל את הכל מחדש. האמרי אמס, זכותו יגן עלינו, אומר שאם אין אדם יכול לעזור לשני ולסעוד אותו, לכל הפחות ישמע אותו, יכבד אותו, יקשיב לשעבתו, ובזה לבד הוא מציל אותו, מעודד אותו. האיש הזה רואה שמכבדים אותו, שומעים אותו, שומעים את המצוקה שלו. והוא מביא על זה רמז מפרשתנו, וישמע ראובן ויצילהו מידה. עצם השמיעה שהוא שמע, הוא מציל אותו. ואנחנו רואים בפרשתנו שכל מעשה הצלתו של יוסף הצדיק מבור של בית הסוהר, איך זה התחיל הכל? כי הוא שאל את שר המשקים והרופאים, מה הוא שאל אותה? מדוע פניכם רעים? הוא היה אכפת לו, ומכאן התחילה הצלה. זאת אומרת, שהתפקיד שלנו, מה אתה רחום, אף אתה תראו. מה הקדוש ברוך הוא רחום בחנון? ערך אפיים. ככה אנחנו צריכים להיות בדרך הזה. וחס וחלילה לא לפגוע בשני, לזכור את כל המאמרי חזר ולקבל על עצמנו, אף פעם, באיזה מצב שלא יהיה, לשם שמיים או לא לשם שמיים, לא לפגוע בשני, ואז הוא יביא עליו את כל הברכות. מאזינים יקרים, המלחמה של החשמונאים נגד מלכות יוון לא הייתה ככל ההתמרדות של משובדים נגד משבדים, כדי להיות בני חורין. שכן אילו רצו ישראל לזכות בחירות לאומית, גם תחת יד שלטונם של היוונים, היו צריכים לעשות רק דבר אחד, לקבל את רצונם להתנתק מהקדוש ברוך הוא. כמו שהם ביקשו מעם ישראל, כיספו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בלויקי ישראל. אגב, למה קרן השור? שמעתי פעם שהקרן הוא רחב למעלה וצר למטה, ופעם היו מאכילים את הילדים, לא היה בקבוקונים לילדים קטנים, דרך השופר הזה. שופכים את האוכל מלמעלה, הדייסה, ושמים את המקום צר בפה של הילד. אז הם רצו, כשהילד היהודי אוכל, מה הוא יראה כתוב על הבקבוק הזה? אין לנו חלק בלוקי ישראל. ולצערנו הרב, גם בישראל היו כבר רבים, שכסמיה של יוון שבו את רוחם, והם מתייבנים. אבל היהודים התאורים שבאותו הדור, החשמונאים, הכהנים, הם ראו בתורת יוון שורש אטומה, כעבודה זרה ממש. כי התורה של היוונים, תורתה מבוססת שהאדם הוא האליל. הכל צריך מסביב לאדם, צריך להיות חזק, יפה, כל היצרים משמשים אותו לזה. הכל משובד לגוף. זה עוד יותר גרוע מעבודה זרה של אצבע אבן. האצבע אבן לא מפריע. ולכן מסרו את נפשם להילחם עם היוונים. מלחמת מצווה. כי עם ישראל לממלכת כהנים וגוי קדוש. ואנחנו לא ניתן לתמות את האומה הישראלית ולהעבירם לתרבות יוון. ואף על פי שהם היו חלשים כנגד גיבורים, מעטים כנגד רבים, בכל זאת יצאו במסירות נפש למלחמה, והקדוש ברוך הוא ראה את מסירות נפשם, ועשה איתם ניסים, מסר את הגיבורים ביד חלשים. השם לקח את הגיבורים, מסר אותם בידי החלשים. מסר את רבים ביד מעטים. לא כתוב התגברו החלשים על הגיבורים, המעטים על הרבים, אלא מסר את השם לקח ומסר אותם בידיהם. ואת כל זה הם זכו בזכות המסירות נפש. מאזינים יקרים, נשאלת השאלה, למה עושים זכר לנס של חנוכה רק על הנס של פח השמן? למה לא עושים זכר על הניסים של המלחמות, כמו שאומרים על הניסים, על הגבורות ועל המלחמות? ההסבר הוא שכל המלחמה הייתה על המנורה, על הרוחניות. המנורה מסמלת את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כפי שהגמרא אומרת, וכי לאורה הוא צריך, מה השם צריך בכלל מנורה, אור בבית המקדש, הרי הוא ברא את השמש, הכל שלו, האור שלו. כל המטרה של המנורה הייתה להראות שהשכינה שורה בישראל. ואת זה הם רצו לטמא. תימו כל השמנים. לא כתוב ששפכו את השמנים, הם תימו אותם. ואז הקדוש ברוך הוא החזיר להם מידה כנגד מידה, שמצאו את הפח שמן טהור בחותמו של כהן גדול. כי לכאורה כדי להדליק את המנורה אז היה אפשר להשתמש עם שמן טמא, כי טומאה הותרה בציבור אם אין ברירה. אבל היות והם נלחמו על הטהרה, זכו להדליק את המנורה בטהרה. ולכן היות והכל היה מסביב לטהרה, להשראת השכינה, אז כל הזכר שאנחנו עושים בחנוכה הוא על ידי הנרות, להדגיש שעל זה נלחם. צריך לדעת, שמן מורה על חוכמה. היוונים השאירו את השמן, אמרו, עם ישראל, יש לכם חוכמת התורה, בבקשה. אבל לא בטהרה, לא באמונה בקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים, להשכיחם תורתך. לא כתוב להשכיחם תורה, להעבירם מחוקי רצונך. חוקים שעושים את זה רק בגלל שזה רצון השם, את זה הם רצו לגמור. הגמרא אומרת שהם ביטלו את עצי המערכה ואת הביקורים. מה קשה, מה אכפת להם הדברים האלה? כי מי שלומד רואה איך הביאו את הביקורים, באיזה שמחה, משנה שלימה, איך הביאו, כולם יצאו לכבוד אלה שהביאו את הביקורים. אותו דבר הציע המערכה, את השמחה של הקדושה, השמחה של המצווה, את זה הם רצו לבטל. כי כשאני עושה את התורה ואת המצוות כתורתך, תורת השם, מצוותיך, חוקי רצונך, אני עושה את זה בשמחה. ולכן לא קבעו את ימי החנוכה כימי משתה ושמחה, אלא להלל בהודעה. ההבדל בין חנוכה לחגים אחרים נובעת מהמהות של החג. בחגים אחרים במצרים היה שיבוט מצרים, פורים, להשמיד ולהרוג. אז השמחה שמבטאים על זה, זה בסעודה גשמית. אבל חנוכה הייתה, כל הגזירה הייתה רוחנית. לכן הביטוי לשמחה הוא הלל והודעה והמנורה. המנורה מסמלת את בית המקדש. אבל יש כמה הבדלים בין נרות המקדש לבין נרות חנוכה. נרות המקדש הדליקו ביום, נרות חנוכה מדליקים בלילה. נרות המקדש מדליקים בפנים, נרות חנוכה מדליקים כלפי חוץ. נרות המקדש מדליקים כל יום אותו מספר. נרות חנוכה מוסיפים והולכים. נרות המקדש מספר 7, נרות חנוכה 8. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, תקשיבו טוב, מאזינים יקרים. מה המהות ההבדל בין נרות המקדש לנרות חנוכה? בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אור בעולם. השכינה שורה בעם ישראל. יום מסמל אור. לכן הדליקו בבית המקדש את המנורה ביום. חנוכה זה בזמן הגלות. גלות מסמלת לילה. לכן מדליקים בלילה. האור של בית המקדש העיר גם כלפי חוץ. לא קיבל מהחוץ בפנים. החלונות של בית המקדש היו שקופים אטומים שהאור רק יוצא החוצה. ולכן מדליקים בפנים וממילא זה יוצא החוצה. אבל חנוכה, זמן החושך, צריכים להביא את האור כלפי חוץ. לכן מדליקים כלפי חוץ. כשבית המקדש היה קיים והיה אור בעולם, הספיק שכל יום נדליק את אותו מספר. אבל חנוכה, כשהחושך מתגבר מיום ליום, צריך גם להגביר את האור להיות מוסיף והולך. 7 זה מראה על טבע. 8 זה מראה למעלה מהטבע. חנוכה זה למעלה מהטבע. ורואים את זה בניסים שהיה בחנוכה, שיות ועם ישראל הלכו נגד הטבע, למעלה מהטבע, מעטים נגד רבים, חלשים נגד גיבורים, הדליקו מנורה שהיה פה רק ליום אחד, שמן. מה אתם הולכים להדליק? הרי מחר לא יהיה שמן. למה לא תחכו עד שיהיה שמן? לא. יש לנו להיום להדליק, אנחנו מדליקים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. אתם מאמינים והולכים למעלה מהטבע, אתם מקבלים כוחות למעלה מהטבע. הגמרא אומרת, תנו רבנן בחפי בכסלב, יוי מדחניק את מניה. הגמרא אומרת שחפי כסלב היום, זה 8 ימים חנוכה. לא כתוב שמתחילים חנוכה. אומרים הספרים הקדושים שביום הזה יש את האור של כל ה8 ימים. מגיעים לשבת חנוכה, מצטרפים האורות הנפלאים, האורות העליונים של שבת וחנוכה. בואו ננצל את הימים האלה. חבל שאין לי מספיק זמן להביא מאמרי חז"ל על גודל קדושת הימים של חנוכה בכל רגע ורגע. אבל צריך לדעת שכל הצדיקים אמרו שבימים האלה אפשר לפעול למעלה מהטבע, מה שאי אפשר לפעול במשך כל השנה. בואו נתחזק בהלל והודאה, התפילות בחנוכה יהיה אחרת, הברכות יהיה אחרת, ההתנהגות אחרת, נדליק את המנורה מתוך שמחה, והקדוש ברוך הוא יעזור, שכמו שהיה ניסים בימים ההם, כן יהיה בזמן הזה, בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו, ובבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.